כן, מסמן לי שאנחנו לקראת סוף סעיף ב' של למצוות הארץ, מצד חיי עולם. דיבור מתחיל, ואם בסתמה ובעיקרה של מצוות כיבוש הירושה, שהיא לעצמה, בערך חיי עולם, של ציבוריותה נמצאו דיונים על חילוקי מדרגות שבחיובה. הנה במצב מלחמה זה של עזרת ישראל מיד שר שבא עליהם, שיש בצד חיוב של הצלת נפשות המוטל על כל אדם מישראל, והחמור מכל חיובי תורה ודוחה אותם, מלבד השלושה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואפילו בסתם שהוא ספק אם באו על נפשות, ובעיר הסמוכה לגבול יישובם של גויים, שיש לחוש שתהיה הארץ נוחה להיכבש לפניהם, משם, אפילו לא באו אלא כשיש כל שרוצים לבוא. מה אתה אומר?
כתוב לנו, אפילו לא באו אלא לתבן וקש, ואפילו שיש כל שרוצים לבוא.
טוב. צריך לתקן אצלי פה. ואפילו לא באו אלא על תבן, אלא על עסקי, איך כתוב?
לתבן.
אלא לתבן בקש. ואחר כך עוד פעם, ואפילו שיש כל, ואפילו פסיק, ואפילו... טוב, ואפילו שיש כל שרוצים לבוא, כך באור החיים סימן שכ"ט, הלא לא יימצא מישהו מזרע אברהם, יצחק ויעקב, אם רק הוא באיזה מידה יכול להציל, שלא יהיה בכלל חיוב זה. על המתרפא נאמר שכל דמי ישראל תלויים בצווארו, וכמו ששפך דמי הכל, בהלכות מלכים, וכל מי שהוא בכלל תורה ומצווה עושה את חיובו בכל ליבו בלא פחד בכוונתו לקדש את השם בלבד. זה לשון הרמב״ם שם, ניתן כבוד להשם יתברך ולעמו. זה התוספת של החינוך. הוא מובטח לחיים ולשלום ובני בית נכון בישראל עד עולם, לבניין עולם ולתשועת עולמים, לקיום דבר השם על נחלתו. טוב, פה יש הערה מבררת, שאם בסתמה ובעיקרה של מצוות כיבוש הירושה, כשהיא לעצמה בערך חיי עולם של ציבוריותה, נמצאו דיונים על חילוקי מדרגות שבחיובה. ביחס לשלוש מצוות, אין המלך נלחם תחילה אלא שלוש מלחמות, וזה מלחמת זין עממים, מלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד שר. אז ביחס למלחמת זין עממים, שזה מלחמת כיבוש ארץ ישראל, אז ביחס לזה באמת יש בחינות שונות ומדרגות שונות ביחס לחיובה. והנה תבוא פה הערה ארוכה של הרב ציודה פה למטה על דיונים בכל מיני מצבים, שמפורטים את חילוקי המדרגות שבחיובה. אבל אין חילוקי מדרגות בחיוב במקום שחוץ ממה שהמצווה של המלחמה פה היא מצד כיבוש הארץ, אבל היא בו זמנית היא גם מצוות כיבוש הארץ מצד חיי העולם של ציבוריותה. אבל חוץ מאשר חיי העולם של כלל ישראל והמצווה הנוהגת לדורות של הריבונות על ארץ ישראל וכל מה שפורט עד כה, הלוא המלחמה הנוכחית זה לא רק כיבוש הארץ, זה גם ותמיד כל המסגרת של הכיבושים פה בארץ זה נעשה במסגרת הגנה לישראל. והנה במצב מלחמה זה, זה מצב של עזרת ישראל מהצר שבא עליהם. ביחס למלחמת עזרת ישראל מהצר שבא עליהם, כבר אין את החילוקים האלה. שיש בצד של חיוב הצלת נפשות. זה מתלכד, מתלכד עם הסעיף של חיי שעה. החיי עולם הזה של מצוות כיבוש ארץ ישראל, הוא עניין אחד עם הצלת נפשות של חיי שעה, ובהצלת נפשות הוא, זה כבר לא, זה לא דבר שהוא מוטל יותר על מישהו ומישהו אחר פטור ממנו. כי הוא מוטל על כל אדם ישראל. והצלת נפשות הוא חמור מכל חיובי תורה ודוחה את כל החיובי תורה חוץ מהשלושה הידועים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ואפילו אם זה לא בטוח שזה פיקוח נפש, אלא זה ספק, אפילו בסתם שהוא ספק אם באו על הנפשות, אולי לא באו על הנפשות, כן באו על הנפשות, אפילו ספק זה גם כן. ובעיר הסמוכה לגבול ישובם של גוי, שיש לחוש שתי ארץ נוכל להיכבש לפניהם, משם. אפילו לא באו, אלא בוודאות הם לא באו על נפשות. אלא אם זה כבר נוגע לענייני גבולות והרתעה, וזה הרעיון של עסקי קש ותבן, כי הם יודעים שאפשר לגנוב, בפעם הבאה מניחים מטען. אז כשהם, זה כבר נוגע ליישובי סבר, בעיר הסמוכה לגבול יישובם של גויים, ענייני ספר זה מתי שהם באים אפילו על עסקי קש ותבן, ואפילו שהם בכלל לא באים, אלא שיש כל שרוצים לבוא וצריך לגרום להרתעה. אם באים על ענייני ספר, אין מושג כזה של ספר בחוץ לארץ, אתה אולי מתכוון.
יש כמה
אחוז נגיד כזה. ותוקפים בכלל לא את ישראל, אלא תוקפים את ה...
תוקפים את ישראל.
אז מה זה קשור לספר?
שזה קצה המקום שיושבים בו ישראל. או עסקי קש ותבן נגיד, זה רק בארץ.
אני חושב שכן. זאת אומרת, העיקרון, ההיגיון, הוא יכול להיות בכל מקום בעולם. כי אני יודע, אם יש שודדים ברוסיה, והם תוקפים איזה יישוב, איזה כפר יהוד, כפר שיש שם יהודים, ותוקפים שם את היהודים, וכל התושבים בכפר יוצאים להגנה, חוששים, האם מותר לחשוש ולפעול כנגדם בשבת? התשובה היא כן, בהחלט. משום היגיון של עסקי קש ותבן שבישראל, כי למרות שזה לא עניין של גבולות, זה לא עניין של ספר, אבל זה עניין של, זה יתחיל ב, אם יש כאלה, יתחיל בזה ויסתיים בנפשות. אז היגיון זה לא נמצא. אבל אני יודע אם גם שם יש כל שרוצים לבוא, לא יודע, יכול להיות שכן, כן. תראה, עצם זה ש... עצם זה שהכניס את זה באור החיים, בשולחן ערוך, כידוע שאור החיים זה לא שייך לארץ ישראל. זה כל שולחן ערוך הוא לא חובר לארץ ישראל. זה דלת אמות של הלכה, זה הלכות הפרט ולא הלכות מדינה. אז אם הוא מכניס את היסודות האלה בהלכות שבת, אז זה נוגע לשבת לכל מקום. בכל מקום שלא תהיה ארץ נוחה להיכבש, שלא תהיה, שתיכבש רוסיה על ידי כל מה אכפת לנו. זה לא הנקודה. אבל זה מצד, זה מצד ההיגיון שיוביל, מה שיוביל לפיקוח נפש. והנה, אין חינמי, פה זה חשבון, באמת, גדר ההלכה הזאת בניסוח בגמרא, אז זה בא בתבנית של היגיון לאומי, שלא תהיה הארץ, נוכל להיכבש אליהם, לפניהם. אבל הנה ההיגיון של הארץ, שזה חיי עולם, אבל הוא בעצמו מתלכד עם ההיגיון של חיי שעה, כי בסיכומו של דבר, מה ההיגיון? כי פה אנשים שלמו על זה במחיר נפשם. ואז במסגרת זו, לא להימצא מישהו מזרע אברהם, יצחק ויעקב, אם רק הוא באיזה מידה יכול להציד. זאת אומרת, לא מדובר על אדם שהוא לא יודע, הוא לא מסוגל. ילד, אז קדימה, צא להילחם. הוא לא יודע להילחם, לא יודע, הוא לא שייך. אבל בעיקרון, כל מי שהוא רק באיזה מידה יכול להציל, שלא יהיה בכלל חיוב זה, זה היה סיפור שם שהיה עם יעל, אסתר, תוריון, בסיכומו של מאמר, הם לוחמות, לא לוחמות. ומכל מקום, הצלת ישראל מיצא. כל מה שאת יכולה לעשות, את חייבת לעשות. על המתרפא נאמר שכל דמי ישראל תלויים בצווארו, וכמו ששפך דמי הכל, וכל מי שהוא בכלל תורה ומצווה עושה את חיובו בכל ליבו, ולא פחד בכוונתו לקדש את השם בלבד. ואיך מקדשים את השם בלבד? מסביר החינוך לתת כבוד להשם יתברך ולעמו. זה עניין אחד. כי כבוד שמיים תלוי כבוד ישראל בלא ספק, כמו שאנחנו מכירים את זה מתניא דבי אליהו. מובטח ומובטח לחיים ולשלום ובני בית נכון בישראל עד עולם, לבניין עד ולתשועת עולמים, לקיום דבר השם על נחלתו. טוב, בואו נשטוף את העין בהערה הלמדנית של הרב ציודה פה ביחס לכל חילוקי המדרגות, שזה הערה, כי זה בסוגריים, זה לא עיקר העניין, זה רק בא לדון פה עכשיו ביחס למצוות כיבוש הירושה, שיש כל מיני בחינות או מצבים או עניינים ששם לא כל כך פשוט. כל פנים, זה לא כל כך, החיוב לא כל כך גורף את כולם ולא בכל המצבים. מה? כן.
רק רציתי לשאול על המהלך פה לא כל כך ברור לי. בחיי העולם, דיברנו על מצוות הירושה וכל זה, ואז פתאום מצרף לזה את כל החשבון של פיקוח נפש, אותו כבר סגרנו בחיי שעה.
כן, זה נכון, כי פה הוא, זה הנקודה שהוא רוצה להגיד. תראה, יש פה עיון ודיון בשאלה בסיסית, והיא דעת תורה בעניין התגייסותנו לצבא ישראל. מה דעת תורה? זה טוב, זה לא טוב, צריך, לא צריך. אז הוא מסביר, קודם כל, אתה שואל, זה קצת בעיה אפילו מצידי שנשאלתי. זה פיקוח נפש, איך אתה שואל על דבר כזה. עכשיו, אחרי הנקודה הבסיסית של בירור תשמע, צבא זה פיקוח נפש. זה מצד חיי שעה. מה אומר? תראה, הערך של המצווה הזו זה ערך של חיי עולם, והוא מברר את כל העניין. זאת אומרת, המסגרת הדיון זה בא להגיד מה הערך של אדם שהוא נותן כתף לכוחות הביטחון להגנת ישראל, בימין. מה הערך? הערך מוחלט, הם חיי שעה, חיי עולם, וכל מפורט, מה שמפורט. עכשיו הוא מאיר הערת סוגיים, תראה, אם הדיון הוא מבחינת הלוך למעשה, אז אם מצד החשבון של חיי עולם, אז יכול להיות שלא כולם מחויבים בזה. מי שעושה את זה, אז ודאי, יש לו את הערך גדול מאוד, המצווה הגדולה שמכולם, חיי עולם וכו'. אבל זה לא בדיוק, זאת אומרת, לא מבחינת הערך, אלא מבחינת החיוב, האם כל אחד מחויב, אז אם החשבון מצד חיי עולם, אז יש חילוקי מדרגות. כי תכף פורט, לפעמים, חשבונות, כל מיני דברים. אבל מאחר שפה אנחנו במצב כזה שזה עניין אחד, אז פה זה לא רק ערך אולטימטיבי, אלא זה גם חיוב מוחלט. נמצאת בין מפרשי הרמב״ם, דעת הרדב"ז, לפרש את לשון המשנה שם בסוטה, סוף פרק ח', והרמב״ם בהלכות מלכים פרק ז' הלכה ד', שיוצאת אפילו קלה מחופתה. מלחמת מצווה, אתם יודעים, חתן מחדרו וקלה מחופתה. אז יש דיון, מה הכוונה יוצאת קלה מחופתה? אם גם היא אמורה להסתער בקרב, שהוא יוצא מפשוטו. יש בנפרשי הרמב״ם דעת הרדב"ז, שהוא מסביר קלה מחופתה, לא להבין את זה כפשוטו, זו שיטת הרדב"ז בדעת הרמב״ם. ובהמשך לשון המקרא, לשון המקרא זה הכוונה בתנ"ך, בספר יואל, ששם כתוב, יצא חתן מחדרו וקלה מחופתה, בין העולם והמזבח יבכו הכהנים ויאמרו, חוס השם על עמך. ואל תיתן החלטך לחרפה למשלמים. אז הוא מסביר, הרדב"ז מסביר את לשון הגמרא, המשנה והרמב״ם כמליצה, כהמשך לשון המקרא. זה ביטוי כזה. לקראת האסון הגדול, אז כולם יוצאים ככה. ואינו מכוון לפעולת מלחמה עצמה, אבל לא, הביטוי הזה, זה ביטוי מליצי, לא מתכוון ממש, ושהקלה גם כן צריכה לעסוק בפעולת מלחמה, אלא כוונה לעזרה, לאנשי המלחמה. לפי שהכלל, אישה אין דרכה לחבש. אז פה יש מצוות כיבוש, ואישה אין דרכה לחבש, זה לא, זה צייק עלה מחופתה, כיוון שהחתן יצא מחדרו, אז גם מקלה, מה יש לה כבר לעשות בחופה? תישאר שם לבד. אז בקיצור, הכל מתבטל, אבל זה לא בא להגיד מה היא בדיוק צריכה לעשות. מה היא בדיוק צריכה לעשות? שאל את השכל הישר. ומה אנשים, סביר שתעשנה, תעזנה, תעזור למאמץ המלחמתי במסגרת מה שהיא יודעת לעשות, לחבש, לבשל, אני יודע מה צריך. אבל אתה לא מבקש ממנה עכשיו להיות ביחידות המבחרות. אז אינו מכוון לפעולות המלחמה עצמה, אלא לעזרה לאנשי המלחמה, לפי שהכלל, אישה אין דרכה לחבש. והוא לגבי מצווה וחובה של כיבוש. והוא גם לגבי מצווה וחובה של כיבוש. זאת אומרת, הכלל שאישה אין דרכה של לחבש, אין דרכה גם לקיים את המצווה והחובה של כיבוש. זו מצווה גדולה ונפלאה ונשגבה. גם תורה וגם תפילין, זה מצוות גדולות ונפלאות. ובכל מקום, נשים לא מחויבות בזה כמו גברים. משמעות אחרת. אז גם פה, ודאי מצווה גדולה ונפלאה, אבל לא מחויבת בזה באותה מידה. אמנם דברי חז"ל ושאר רבותינו הראשונים שלא, כמו דברי הרדב"ז, הראשונים והמפרשים, סתמו ולא פירשו כן. הרדב"ז עשה רזולוציה וקבע שתבין שזה לא פשט. אבל חוץ ממנו, אף אחד לא עשה את זה. משמע, שחוץ משיטת הרדב"ז, אז כולם סוברים שאין הבדל בין גבר לאישה. ובמסגרת המאמץ המלחמתי, אני מתאר לעצמי שלא חיוב על פי שאר שיטות הראשונים, זה שבשייטת אז יהיו, יחד עם השייטים יהיו גם שייטות. קיצור, אם לא מסוגלת, אבל, והיה עקרונית ומסוגלת, והכוחות הביטחון רוצים בשירותה, אז היא חייבת. כל פנים, כאן לא הלך, זה נעוץ בדעתם של כוחות הביטחון בלבד, לפי כל השיטות האחרות, חוץ מהרדב"ז. וגם בספר החינוך שמפרש במלחמת עמלק, שהוא רק בזכרים שלהם המלחמה, סתם ולא פירש כאן במלחמת שבעה עממים. במלחמת עמלק, אז שם הספר החינוך נכנס, עשה רזולוציה ואמר מפורש, שמלחמת עמלק נשים לא חייבות בזה. אלא רק הגברים. אבל מלחמת זין עממים הוא לא פירש כן. זאת אומרת שהוא יודע להגיד חילוק בין זכרים לנקבות. אבל במלחמת כיבוש ארץ ישראל אז הוא לא חושב שיש הבדל. ולפי בירור דבריו של הרמב"ן הנ"ל בהשמטות מצווה ד' הרי כל מצוות כיבוש הירושה נמשכת היא לדורות מאז מלחמת שבעה עממים ומתוכה. זה דבר מעניין מה שאומר פה הרב צבי יהודה, כי אני לא הייתי מבין ככה את הרמב"ן, כי עד כמה שאני זוכר ומבין את הרמב"ן, כן, הוא אומר, אל תשתבש ותאמר שמצווה זו היא מלחמה, היא מצוות זין עממים. אין הדבר כן. כי ממצוות זין עממים נצטווינו, זאת אומרת, כל הנקודה היא זה משום עבודה זרה. ואם יעזבו את עבודה זרה, ואם יעזבו את ארץ ישראל, אנחנו נעזוב אותה, כמו גרגשי, פנה והלך לו, אז לא רדפנו אחריו לאפריקה להשמיד אותו. אבל ארץ ישראל לא נניחנה בדור מן הדורות. זה מצווה מתמדת. זאת אומרת, דומני שהרמב"ן, הוא תוקף פה את הדעה שמזהה בין מלחמת זין עממים ומצוות כיבוש ארץ ישראל. וזו דווקא שיטתו כן של הרמב״ם. הרמב״ם, שהוא קורא למצוות כיבוש ארץ ישראל, ככה אני חושב שכבר אמרתי לכם, לא בא בספר המצוות, מה שהוא לא מנע את מצוות יישוב ארץ ישראל בתור מצווה, זה בגלל שזה לא בגדר מצווה, למעלה מגדר מצווה, או איך שלא נסביר את זה, אבל מה שהוא כותב, שהמלך מחויב להילחם, מלחמת זין עממים, אז הלחם משנה, הכסף משנה במקום, הם שני מבינים שזו מלחמת כיבוש ארץ ישראל, וזו שיטת הרמב״ם. וכנגד זה יוצא הרמב״ן ואומר, אל תשתבש ותאמר כרמב״ם, כי הלא השמטה הזאת שהשמיט הרב את מצוות יישוב ארץ ישראל, גם על זה חולק הרמב״ן על הרמב״ם, שהוא השמיט אותה ולא מכליל אותה בכלל מצווה מטעמיו, אבל לכל פנים הרמב״ן חושב אחרת, ובמסגרת זאת אז גם הוא אומר, רגע, אל תסבור שזו מצוות זין עממים, כמו שאני חושב, שהרמב״ן חושב, שהרמב״ם חושב. אבל הרב צידה לא חושב כמוני. כי לפי, או אולי אני חושב שעכשיו אני אגיד, אולי זה דרשה להכניס בדברי הרב צידה. ולפי בירור דבריו של הרמב״ן הנ"ל, הרי כל מצוות כיבוש הירושה נמשכת היא לדורות מאז מלחמת זין עממים ומתוכה. מי שאומר את זה, זה באמת זה אבני נזר, וגם יש את הסברה הזאת בשלה. רק אני לא מכיר את זה בדעת הרמב״ן, אבל כן בדעת הרמב״ם. כל פעמים אומרים מפורש, שאתה תראה שתמיד במקרא, בשו"ת אבני נזר, שתמיד במקרא, שהתורה קוראת אותך לכבוש את הארץ, מיד בצמוד לזה, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. זאת אומרת, כיבוש הארץ ושלילת עבודה זרה, בתורה זה מופיע בבת אחת, וגם אצל הרמב״ם, שזין עממים הם שורש עבודה זרה ויסודם הראשון, וכיבוש הארץ זה עניין אחד, אתה אחד ושמך אחד, כשעמך ישראל הוא אחד בארץ, ולא הקשר לארץ, כי גירשון מהסתפך ונחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים. זה הרמב״ם מביא את הגמרה הזאת בהלכות מלכים שם. אז זו שיטתו. סיכום, מה שאני רוצה להקשות פה, אני אומר, אני לא מבין בדיוק דבריו של הרב צידה. אם הפשט שאומר לפי בירור דבריו של הרמב״ן, אני מבין פה מה שכתוב, שהרב צידה מבין שזו דעתו של הרמב״ן. ואני אומר, אולי, זה מה שאני רוצה לדרוש, אולי לפי מה שהרמב״ן מברר שיש דעה כזאת. שהוא עצמו חולק עליה, אבל לפי בירור דבריו שם, אז תבדוק, אז התפיסה של הרמב״ם. הרמב״ם, אבני נזר, השלה, אבל לא של הרמב״ם. כן.
מה
שהרמב״ם
בסוף זה מה שצריך להגיד, כי זה בירור דבר של הרמב״ם ענה את דברי הרמב״ם שהזכיר
קודם, למעלה. זה מחזק אותי בדבר שהוא חלש, במה שאני טוען, אתה מבין? כי אני... לא נעים לי עם הרב צידה, אז לכן אני אומר, אתה מבין, היה צריך להגיד, לפי בירור דבריו של הרמב״ן הנ"ל בדעת הרמב״ם. אבל עיקר חסר פה מן הספר.
שהוא אומר
לי,
איזה מצווה הוא מדבר עליה, לפי בירור דבריו של הרמב״ן, הרי כל מצוות כיבוש הירושה, זאת המצווה שעכשיו מדברים עליה.
כן.
נמשך איתי לראות מאז מלחמת שלטים, לא מאז מצוות מלחמת שלטים.
ולמצד התקופה.
כן. מה זה אירוע היסטורי?
זה האמת.
מתוכה של מה? של מצוות כיבוש הירושה.
כן. רק את זה...
אני מסתדר.
ודאי שמה שאת אומר זה הפשט. זה נכון. רק עכשיו אני רק טועה. למה הוא בכלל מזכיר את זין עממים פה? מי דיבר עליהם?
הוא
רוצה להגיד,
זה לדורות. נכון, זה התחיל שם, אבל זה המשך של זה. זה המשך של
יהושע,
כל הזה זה המשך של מה שעשה
יהושע
שבעה
עממים.
זה לא
נכון.
זה אותו
המשך של האירוע שתחילה. אז למה אתה קורא לזה מלחמת זין עממים? מלחמת זין עממים זה בדיוק מה שתוקף הרמב״ן, הוא אומר, תעזוב, מלחמת זין עממים זה לא הנושא שלנו פה.
אבל לא מצוות מלחמת
זין עממים. ואני שואל עוד פעם, אני מבין, אני מבין, אבל מי דיבר על זה? אתה מבין? הדבר הדבר יותר פשוט, תגיד, נמשכת מאז מלחמת כיבוש ארץ ישראל של יהושע. גם על הרמב״ם שואלים, למה קורה לזה מלחמת זין עממים, ולא מלחמת כיבוש יהושע. ועל זה, זה התירוץ, כי הוא רוצה להגיד, כדע לך, כיבוש ארץ ישראל זה שלילת עבודה זרה. אז אדרבה, זה יסוד רוחני, שהוא רוצה להכניס לך דרך אגב. אבל והיה, ואתה, זה לא הנושא שלך פה עכשיו, להיות רמב״ם, והרמב״ם יש לו מין נטייה כזאת, תמיד ללמד אמונה, ומכל דבר, כמו שהוא אומר, יקר בעיניי ליישר את הדעות, או להסביר משהו בענייני אמונה, יותר מכל דבר שאני מלמד. אז זו שיטת הרמב״ם, והאסטרטגיה הכתיבתית שלו, לא, הוא בסוף כל, פה בהמשך הוא גם יזכיר את זה, בסוף כל פרק, אז יש לו מין תיאה לסגור, לחתום בדברים רוחניים, כלליים, מעבר להלכות. אבל פה, שעכשיו זה לא הנושא, ואיפה מקודם נזכר פה זין עממים? לא נזכר, אז למה אתה מזכיר לנו פה זין? איפה?
כאן ספר אחר, שפורש המלחמת המאי שירה בזכרים, סתם ולא פורש במלחמת שירה עממים.
פשט.
אז הרמב"ן עצמו נשען עליהם.
צודקים, מרים ידיים. יישר כוח, בסדר. זה הפשט, הגענו למסקנה. אז בסדר. אז יפה, שירק בזכרים של נרסתם ולא פירש מלחמת זין עממים, אז זה אומר, מבחינה היסטורית, הרמב"ן הסביר שמאז המלחמה ההיא ועד הלום. בסדר גמור. טוב, וגם אם זה החילוק, גם אם את החילוק הזה של ספר החינוך, שכבר הנה מכאן ראייה, עוד ראייה לדבריך, כי הוא בתוך המסגרת של הביטוי של החינוך, זה הערת אגב ביחס לרמב"ן. יפה מאוד. וגם אם את החילוק הזה של ספר החינוך, שכבר העיר עליו במנחת חינוך, יש להסביר שהוא משום שממלחמת שבעה עממים שנאמר בתורה משום שלא תנקש אחריהם ולא תלמד לעשות כתואבותיהם, היא כמו ביאור צלמים של עבודה זרה, שגם נשים חייבות בו. ייתכן שכן גם כל המשך מצוות הכיבוש של הדורות, שיש בו קידוש של הארץ לחיובי מצוותיה, נמשך הוא עם יסודו ושורשו של הקידוש מתוך התיאור של ביאור עבודה זרה כולל את כל ישראל. פה ודאות זה הסברה של הרמב״ם. וזה ודאי דברי אבני נזר והשלה שאני הזכרתי לכם. כי אז כן. ופה להסביר שזה הסברה של החינוך, החינוך הלא כולו רמב"מי כידוע. זה פשוט המשך, החינוך והרמב"ם זה אותו דבר, כידוע. אז הנה. מכאן גם ראייה, הוא אומר, את החינוך באמת ככה אפשר להסביר, שמצוות כיבוש הארץ זה המשך שלילת עבודה זרה, והסברה שאמרנו פה. טוב. ונמצאו מי שהזכירו בעניין זה ממאמרי חז"ל. במלחמת יהושע שנידונו, עד שביטלתם תלמוד תורה, אם מלחמת יהושע לכבוש בחורי ישיבה, צריך לפתור אותה מזה. כי עד רבה, יתנו את הדין, מי שמבטל לימוד תורה בשביל כיבוש הארץ. במלחמת יהושע שנידונו על שביטלתם תלמוד תורה, אתה באתי, על עסקי ביטול תורה באתי. ושם פירש רש"י, שרי אינכם מלחמים בלילה. זאת אומרת, זה לא שאתם פטורים, לא שבחורי הישיבה פטורים, אבל הכוונה, ברגע שנלחמים, ודאי מקיימים את המצווה, כמו שמבטלים תלמוד תורה בשביל כל מצווה עוברת. וודאי שמבטלים תורה בשביל כיבוש הארץ. אבל בלילה לא נלחמים, כידוע, בעבר. בימינו, ביום לא נלחמים, רק בלילה נלחמים. על כל פנים, היחתי יותר. אז על כל פנים, הרי הרעיון שאם יש זמן שבו אתם בפועל לא נלחמים, אז זה והגית בו יום בלילה, וזה ביטול תורה שיכולת ללמוד, לא למדת. והיו שציטטו שנענש אברהם אבינו מפני שעשה אנרגיה, אנגריה בתלמידי חכמים. והיה רק את חניכה וילידי ביתו, מי עם חניכה? יש לו בחורי ישיבה שנפש ישרסו בחרן, והם לומדים אצלו, והם חניכים שלו, ואותם הוא מוציא למלחמה, אברהם אבינו יענש על זה. כי אוי ואבוי למי שמבטל, בחורי ישיבה, למדנים עוד של רב כזה גדול, של רע, של אברהם אבינו, אז זה דבר חמור מאוד. רק הנקודה היא, זה באמת נכון, שבאמת מי שמבטל תלמוד תורה של, של ישיבה כל כך חשובה, בשביל מלחמה, אז הוא ייתן את הדין על זה. אבל זה בתנאי שהמלחמה היא כמו המלחמה של אברהם אבינו. שם מצוות מלחמה לא הייתה מעניין זה של חיום מלחמה, שבגדרת הלכותיה לנו. זה לא הייתה מלחמת מצווה, לא לכבוש את ארץ ישראל. זה בכלל לא היה מלחמה... זה פה היה מלחמה להציל את לוט. האם מבטלים תורה בשביל לנהל מלחמה עם ארבע מלכויות, בשביל להציל את לוט? כן, אבל לא תלמידי חכמים. תלמידי חכמים שילמדו בישיבה יותר חשוב. גם לוט חשוב להציל אותו, אבל לימוד תורה יותר חשוב מאשר להציל את לוט. העיקר, זה לא נוגע לענייננו, זה לא עזרת ישראל, זה לא עזרת ישראל מייצר, זה לא כיבוש ארץ ישראל, לא נוגע בכלל לכל סוג המלחמות שלנו. אז זה פיקוח נפש של ה... שגיץ הזה. טוב, ואף אם נבוא לדון מצד מה שקיים אברהם אבינו את התורה, קיים התורה, אברהם אבינו את התורה כולה עד שלא ניתנה. בסדר, אבל הרי איננה בכלל הציווי שלא תעמוד, הרי אינה בכלל הציווי שלא תעמוד על דם רעיך מצד התורה. בסדר, נו, עד רבה, יש סיכוי שאם זה הכל מצד השולחן ארוך, אז בכלל אסור היה להילחם על הלוט הזה. כי זה שאלה אם מותר לבן אדם מישראל לסכן את חייו בשביל להציל גוי. לא ניכנס לשאלה, אבל בעיקרון סברה זה מה פתאום. דם אך ודאי סומק תפי. דרך כלל אתה אומר מה אחד זה דם הסומק. דם ישראל הוא ודאי סומק תפי יותר מאשר. אז העיקר, אז פה, אדרבה, אולי בגלל שלא קיים אברהם אבינו את התורה בדיוק, אז לכן הוא יצא להציע לתלות, כי לו היה מתקיים את התורה, אז הוא לא היה לא מריק, לא מריק ולא, וגם לא הולך בעצמו. אלא האמת היא שבספרים כתוב, אני יודע, אתם מבינים, אם לא היה מציע לתלות, אז אלא לנו משיח. כי... מבני שתי בנות לוט, אז יצאו עמון ומואב, וזה יצא רות המואביה, ונעמה המונית, וקיצור. האימהות של עם ישראל, אז אברהם אבינו הלך להציל את הנשמות האלה. אבל זה אלפייניסטר. אז אברהם אבינו מנהל מלחמות אלפייניסטר, אבל אנחנו לא מתעסקים בניסטר. אנחנו לא לומדים מלימודי הניסטר של אברהם אבינו. ופה הוא, הלוט הזה, הוא בכלל לא רעך מצד התורה, כי ויסה לוט מקדם, מלמד שהסיע את עצמו מקדמונו של עולם, אז הוא גם שגץ, וגם קויפר, וגם בוגד באברהם אבינו, ואחר כל זה, ומי החברים הטובים שלו, זה אנשי סדום, הרעים וחטאים לשם מאוד, זה טוב לו, אבל אברהם אבינו לא טוב לו. וגם לטיפוס הזה, אז אברהם אבינו, איש החסד, הולך ומציל אותו. בשביל זה, לבטל את עמדי חכמים. כן. אז הטיפוס הזה, אחרי שיסיע עצמו מקדמונו של עולם, ואמר, אי אפשי לא באברהם ולא באלוהיו. וחוץ מזה, יש עוד הערה. הגמרא שם ביומא אומרת, ענן מאברהם ניקום ונגמר. לומדים שם... מתי מתפללים מנחי, מרקחי משחרי קטלי, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. למה יצחק יצא לסוח בשדה? כי ככה הוא היה חניך תות של אברהם אבינו, ואיך שפונה השמש לערב, מקחי משחרי קטלי, מתחילים הקטלים להשחיר, זאת אומרת יש צל מכיוון מזרח, מתחיל להיות צל, אז מאז זה הרגע שאפשר להתחיל להתפלל. אז הוא אומר את הגמרא, ענן מאברהם נקום ונגמר. מה אתה יכול ללמוד מאברהם אבינו? לא לומדים. מבחינה עקרונית, אומרת הגמרא, לא לומדים. אולי זה צריך להסביר את הגמרא הזו לפי כמה שיטות, אבל אפשר לתפוס שיטה פשוטה, והיא שיטת הרמב״ם, שבכלל האבות לא היו יהודים. אז התורה לא מתחילה אלא משה רבנו. וממנהגיו של אברהם, אז אתה לא... ממנו אתה מתחיל ללמוד. ופירש הריטב"א שזה קיים במסקנה לעניין מדע אשכח דפליגא דאורייתא. זאת אומרת, ודאי שיש לנו ללמוד מאברהם אבינו. מה? הביטוי לאברהם אביכם? למכר את צור... צור חוצבתם, מכבת בור נוקותם. אז בטח שיש לנו להביט אותה. אז הוא אומר הריטב"א, והכוונה, בטח שאתה צריך ללמוד, אלא במקום שזה לא מתאים ממה שכתוב בתורה, אז פה אתה לא יכול להציב את אברהם אבינו וללמוד ממנו, כי הוא לא מחייב אותנו. מה דאשכחא דפליגא דאורייתא? אז במקום שאתה רואה, התורה מחייבת, התורה מחייבת לכבוש, התורה מחייבת להילחם, ואתה אומר, אבל אברהם אבינו זה לא היה בסדר. תשאיר את אברהם אבינו. אתה לא לומדים אברהם אבינו מלאכה בראש ובראשונה. תלמד על פי התורה. ואם זה מה שהולך אברהם אבינו כמו התורה, אז ודאי, תסתכל על אברהם אבינו. היו כאלה שטוענים, נענש עשה מפני שעשה ענה גריה בתלמידי חכמים. ככה אומרת הגמרא בסוטה. אבל מה זה עשה שעשה ענה גריה בתלמידי חכמים? שם זה לא היה מלחמת מצווה, אלא הוא הוציא את כולם לבנות, אם אינני טועה, שם סופר, הלך ובנה ערים או משהו, הוציא את כולם לאיזו עבודה ציבורית. תשאיר, זה לא קשור עכשיו למלחמת מצווה, אז למה אתה מבטל את תלמידי חכמים? וכן במרשה שם, הוא אומר את זה מפורש, זה לא היה שם מלחמת מצווה, אבל אם זה היה מלחמת מצווה, אז ברור שגם תלמידי חכמים חייבים. יש כאלה שטוענים שתורה מגנה ומצלה, בכלל לא צריך ללכת לצבא, כי תלמד תורה. כי אם לא תלמד תורה, מה יעזור לך שיהיה לך צבא? כי מה שמגן באמת זה התורה, כי התורה מגנה ומצלה. ולכן ברור שמי שלומד הוא לא צריך ללכת לצבא, כי אחרת הצבא לא שווה כלום. אבל ומצלה, מאיזה מובן התורה מגנה ומצלה? הכל שם מדובר שם ביחס ליצר הרע. מצלת היא מן היצר הרע והחטא, ומגנה פירש המרשה היא מן הפורענות והיסורים, ולא מן המיטה. היא לא מצילה מהתקפות של אויבים בשער. היא מצילה מהיצר הרע שבתוך לבך, שאין יצר הרע מתגבר בליבו של אדם, אלא בלב ריק מן התורה. אז מזה היא מצילה, והיא גם מגינה מייסורים שצריכים לבוא על האדם בהתאם לחטאים שלו. אז זכות התורה, זכות גדולה לתורה, אבל זה לא, לא, זה לא שיטה ביטחונית, זה לא אמור להיות נשק סודי בשדה המערכה. מבינים? אפשר... תורה כל כך מגנה ומצלה, יש לי הצעה לדוד המלך, עד שהוא מזיז את זרועו בטרחה כזו גדולה ל... לצלוף במצחו של גוליאת, שיגיד פרק תהילים, שכבר יתפלל על זה, שיהיה ערך לפרק תהילים, כאילו לומד תורה. שילמד פרק תהילים ויסגור את העניין. זה מן הסתם יעבוד בצורה הרבה יותר מרשימה.
כן.
איזה? יכול, אני מתאר לעצמי, יכול להיות, כי אני יודע, לעתיד לבוא, מצוות בטלות לעתיד לבוא. אחרי תחיית המתים. כתוב שאחרי תחיית המתים, מצוות בטלות לעתיד לבוא.
אני מתכוון יכול להיות מצב כזה, אפילו עכשיו, אם...
אני מסכים. אילולי חטא אדם הראשון, אז היינו כבר במצב של תחיית המתים לעתיד לבוא, ואז בכלל לא היה גויים, וגם לא היה מידות רעות. וגם יצרה לא היה ממש. ולא היה מה להילחם, חוץ במלחמתה של תורה, אבל גם כן לא נגד יצרה, כי הוא כבר היה מובס מראש. המציאות הזאת, זה באמת. אין שטן ואין פגרה, ואין, והתורה מגינה ומצילה מהכל. רק נשאר לך, זה השאלה, אם התורה תציל אותך מהצורך לקום הכיסא ולהזיז שם את העץ שתיפול לך גלוסקה ליד, או בזכות התורה, זה ייפול לך ישר לתוך הצלחת, אפילו בלי שתזיז את היד. שאלה. לא שומע? חכה, חכה, רגע, אנחנו עכשיו לומדים פה, זה לא כבקשת רמה שנקרא. בוא נראה מה הרב צידה אומר. כן. אז כן, אז תורה מגנה ומצלה. אז הכוונה, מגנה מצלה מני יצר רב החטא, ומגנה מן הפורענות ואיסורים, אבל היא לא מצילה מן המיטה. וכל העניין, סתם, תורה מגנה ומצלה, זה זכותך להגיד לעצמך. כל העניין הוא לעצמו, ולא לאחרים שמחויב להצילה. זאת אומרת, מבעבעת איזה ילדה במים. תגידי משנויס, תגידי משנויס, זה יציל אותך. אדוני, אתה אל תדאג לה שתלמד תורה ולא תטבע. אתה תקפוץ ותציל אותה, זה קודם כל. אז תורה מגנה ומצלה, כל הכבוד, לעצמך, אתה יכול תורה מגנה ומצלה, אבל זה לא פותר אותך ממצוות התורה שהיא מגנה ומצלה. כי מתי שמישהו נמצא בסכנה, אז אתה לא תגיד תורה תגן עליו. אתה תגן עליו. כן. המסע, עוד סוגיה. הנקודה פסיק זה כאילו נושא חדש, אתם מבינים? זה שימוש ייחודי של הרב צבי יהודה במושגים האלה. זה פיסוק רב צבי יהודה, נקודה פסיק. המסע. המסע כתוב, דוד שלח אותו לגייס את כל ישראל למלחמה נגד שבע בן בכרי, והוא בפקודת המלך, אז הוא הגיע לפני תלמידי חכמים, למדו, לא רוצה להפריע להם. אמנם המלך ציווה אותו לגייס את כל ישראל, הולך בפקודת המלך, גייס כולם. בטח המלך לא התכוון לבחורי ישיבה. השכחינו לרבנן, תפתח לי במסכת, אבל לא רוצה לבטלם. אבל שם לא הייתה מלחמת מצווה להלכתה. מה זה היה שם? זה היה שם כדי לעצור את שבע בן בכרי, שהיה פה אמנם חשש, באמת, אני יודע לך, הוא כבר נמלט על חייו שבע בן בכרי, וגם היה בדפנסיבה, אבל מכל מקום, בקיצור, צריך לתפוס את המורד במלכות הזה ולטפל בו. אבל האם זה נקרא מלחמת מצווה? לכבוש את הארץ? בטח לא. מלחמת עזרת ישראל מיד שר? בטח לא. מלחמת מצווה? אולי, אני יודע, הוא יציס את העם ויעשה עוד פעם הפיכה. טוב, צריך לחשוב. כל פנים, אולי בדוחק תגיד, תראה, אם הוא יצליח לעשות הפיכה, אז אתה צריך לחשוש, כי הוא מציסן, אנרכיסט, לא יודע, בעיה. רים יד במלך דוד. מחשבה ארוכה, יבוא מישהו ויגיד, כבר לא נוגע לשום דבר, הוא לא מסוגל, גם אם לא תהרוג אותו, הוא לא מסוגל לעשות שום דבר. אומר, לא, המלכה לא מותר לה להשאיר לה יסוד כזה חתרן בתוך המסגרת המלכתית. בסדר. זה שיקול נכון, אולי של המלך. זה נקרא מלחמת מצווה. בטח זה לא מלחמת מצווה קלאסית. המסע חשב שבשביל דבר כזה לא מבטלים תלמידי חכמים. והוא גם צדק כנראה. ואך לגבי הדין של מועד במלכות נתמעט שאינו שייך לדברי תורה. זאת אומרת, מועד במלכות, מלחמת נגד מועד במלכות. אז אין חינם. הוא לא... לא מבטלים תורה בשביל לחסל מורד במלכות. זה עסק משטרתי, אתם מבינים? משטרתי תוך המדינה. אז לנהל את העניינים, ענייני פנים בתוך המדינה, אז פה לא מבטלים תורה בשביל זה. זה גם חשוב מאוד, מצווה, ודאי, מני ציבור, אולי נוגע לפיקוח נפש, יכול להיות, אבל... והעסק בתורה של דוד, עוד טיעון, שבזכות העסק בתורה של דוד, לכן עם ישראל ניצח במלחמות. אז ככה יש בדברי חז"ל. והעסק בתורה של דוד בתדירות ובכלליות הועיל למלחמותיו של יואב. ויעש דוד שם ויואב על הצבא. שם סדרת פסוקים, ויעש דוד שם, דוד שמע קדיש דקות שבריחו יש במדרש. והוא קדש את השם, כמובן, בתהילותיו, בשירותיו, תשבחותיו, בתורתו. ובזכות זה יואב מצליח בצבא. אז זה הכוונה, באופן כללי, מה עושה דוד המלך? כל הזמן דוד המלך, נעים זמירות, נאום הגבר הוא כמל, נעים זמירות ישראל, משיח אלוקי יעקב, ודאי שעוסק בתורה ובתהילותיו כל הזמן, וודאי שזה מועיל באופן כללי להצלחות הצבא, ודאי, מועיל למלחמותיו של יואב, גם שלא היו מלחמת מצווה. וגם העסק בתורה של דוד עצמו בתדירות ובכלליות לא עיכב גם את דוד בעצמו מלעסוק במלחמה כפי הצורך והחיוב. כמו שהזכרנו, אם הוא כל כך עוסק בתורה או בזמירות, נותן זמירות בלילה, אז מה הוא מבזבז את הזמן? למה הוא מכה את גוליית ולמה אחר כך הוא בעצמו שר הביטחון ואחר כך מודח להיות רק הרמטכ"ל ורק אחר כך מודח להיות לא יודע מה. יוצא בעל ישראל אבל מלחם איתם כל הזמן. ביטול תוירה, שב דוד המלך, תעשה משהו חיובי, תעשה משהו קונסטרוקטיבי, אתה יכול ללמוד, אז מה אתה עוסק בדבר כזה נעלות ששמו ביטחון ישראל? משום מה לא חשב על הסברה הזאת דוד. עליו שהוא ידע שלימוד תורה זה באמת זכות גדולה ומועילה מאוד לצבא, נכון? חזקיה, חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיה שהדולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. והעם העייף בתורה שהכבידו עליהם עול תורה. כך אומרת הגמרא שם בסנהדרין. אז הנה אתה רואה למה איך ניצחו שם את איך הוכרע הצבאות של סנחריב? על ידי שהעם למד בתורה והליקו את השמן שם ועברו מדן ועד בר שבע, מגבת ועד טיפטרס, ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. וזה חובל עול מפני שמן. אז הנה, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיה שדולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. והעם מעייף בתורה שהכבידו עליהם עול תורה. אז הכוונה, בכוח התורה והאמונה הלכו למלחמה ונושאו בה. ודאי שבזכות לימוד התורה, זכות לימוד התורה, כאשר הלכו למלחמה, ניצרו, נשאו בה, בסיכומו של דבר. אז זה גם כתוב שהם פשוט לא ניהלו שם מלחמה, ניהלו מלחמה. רק תגידו שבסוף בא מלאך השם ויקה שם את חיל סנחריב, בסדר, ודאי שסייעתא דשמיא גדולה מאוד. אבל לא כתוב בשום שלב שהם לא התגייסו לצבא, הם פשוט ביטלו את הצבא ו... לא שומע? יכול מאוד להיות, אבל מדייק הרב צבי יהודה, כתוב שלא היה שם צבא? לא כתוב. באיזה שלב כתוב שהם לא נלחמו? לא כתוב. רק זה, הסיכויים שלהם היו אפסיים, זה נכון. הצבא היה עלוב לעומת האימפריה הנוראית הזאת של אשור, ומכל מקום זכות התורה עמדה, אבל הנקודה היא, מפה אתה יכול להוכיח שחפטו מלעסוק במצוות המלחמה. לא שומע? נכון.
אם לא היה חיילים,
שיכנסו,
השער פתוח.
השער לא היה... ברור שהיה, כן, היה מצור הרבה זמן, וגם הרב שקה מדבר איתם ואומר להם, אתם מה, אתם נלחמים פה איתי, אני גומר אתכם תכף, וזה וזה וזה. ולא לא עונים אותו על העם, אשר על החומה, לא עונים אותו, כי אמר המלך, אל תענו אותו. ועומדים שם, יש שם שני... יש שם צבא האדיר שאי אפשר לתאר את גודלו, ואת הקומץ הזה של המגינים שנשארו שם בירושלים. אבל זה היה המצב, על כל פנים, מי שרוצה מפה להוכיח שאין צורך בצבא, אלא מספיק שתכבד, תלמד תורה וזה יעשה את הכל, זה טיפשות. זה לא כתוב. תראה, לא, לא. חביבי, חביבי, אל תתבלבל. המדרגות זה מה שתואר פה. כי הנה, יכול להיות קלה מחופתה, לפי שיטת הרדב"ז, יש דיון, ולפי, היא לא מחויבת לשיטת הרדב"ז באותו סוג חיוב של גברים. הנה, זו תורה של מדרגה. יש עוד מדרגה של מלחמה, שאתה לא מחויב בה בכלל, כי אם אתה צריך להציל את לא. זה מדרגת של מלחמה שיש דיונים ויש עליון שבכלל, זה חטא בכלל לגייס. יש מלחמה של המסה, שזה סוג של מלחמה כבר כן בתוך עם ישראל פנימה, וגם כן לא מבטלים מזה. אבל באף אחד מכל המדרגות האלה הוא לא מתכוון להגיד שבשעה שאתה מחויב, זאת אומרת, בשעה שיש מלחמה, אז מדרג, במקום שיש חובת מלחמה, לא שם זה היה, ודאי זה היה מלחמה של עזרת ישראל ביצר, ושם זה לא פה נאמר, חלק היו צריכים ללמוד וחלק לא, זה לא נאמר, אלא מסביר הרב ציודה שכולם למדו, כולם למדו, כמו שגם בזמן יהושע, כולם נלחמו וכולם היו אמורים ללמוד, ובזמן שהם לא עסקו במלחמה אז יש להם טרוניה, ביטלתם תורה, כי זה שאתה לוחם, זה לא אומר שבשעה פנויה אתה לא צריך ללמוד. אז גם פה, חובל עול של סנחרים מפני שמנון של חזקיה, שהדולק בבתי נסיעות בתי מרדשות, העם כולו העייף בתורה, שכבידו להם עול תורה, בכוח התורה והאמונה הלכו. מי זה הלכו? כולם הלכו למלחמה ונושאו בה. כולם למדו, כולם הלכו למלחמה. וכן שערי ירושלים. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים המצוינים בהלכה. אז מה אתה רואה? מי מעמיד? מי נותן כוח באמת לצבא שלומדים שערי ירושלים בתורה? כן, שערי ירושלים שהיא עוסקים בתורה. צריכים גם כתוב שהיא?
שהיו.
הנה, זה יותר רגעני. הרגשתי שמשהו פה לא סביר פה. שהיו שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה גרמו לגלנו שעמדו במלחמה, כך אומרת הגמרא במכות. מה זה בכן? אותו דבר כמו אצל חזקיה. זה ודאי בזכות שלומדים תורה, אז מתי שאתה מקבל צו 8 אז בעזרת השם תצליח, זה לא פותר אותך מללכת לצו 8. ומתיים לנותרים, האלף לך שלמה, ומתיים לנותרים את פריו. רבנן, מי הם מתיים נותרים? הם רבנן. שיניחם, יניחם ממלחמה, אבל שם לא יניחם ממלחמת מצווה, יניחם ממלחמת רשות. מלחמת רשות, לא, זה כבר לעשות לו שם, לכבוש את אוסטריה, לכבוש אני לא יודע מה. זה זכותך בתור מלך, אבל לא מטלים בשביל מלחמת רשות תלמידי חכמים. וכן במרשה שם, שהוא כמו בעניין הסענל, שזה לא היה מלחמת מצווה. וכן התוספות שם אחר כך. הגמרא בבטרה אומרת, רבנן לא צריכי נתירו אותה. הנה, רבנן לא צריכי נתירו אותה. ולכן הם לא צריכים לתת עבודה שם בבניית החומה בעיר. וזה אינו בדבר שיש בו ספק נפשות. וכן הוא בתשובת הרדב"ז חלק ב' סימן תשנ"ב. רבנן לא צריכים להתירו אותה, זה כשבונים חומה סביב העיר, שלא יפרצו לכם לבתים וירוקנו לכם את התחולה. אז רבנן, למדים תורה, חוץ מזה. אני יודעים, מכיר בחורי ישיבה שהם לא נועלים אף פעם את הדלתות, אפילו לא בקריאת משה, כי איך אומרים, מה ימצא הגנב בלילה, מה שאני לא מוצא ביום? את הספרים הוא לא ייקח, שאר הדברים, מה זה משנה? אז מה יש? אז מה יש? אז אני צריך לתראו אותה, לא צריך לתראו אותה. יש אנשים שיש להם תחולת בית מאוד יקרה, טלוויזית שלהם, אינטרנט שלהם, יודע, קחו להם. אז רבנן, לא, אין להם לא את זה ולא את זה. כן, אז רבנן לא צריך לתראו אותה, וזה אינו בדבר שיש בו ספק נפשות. אם ספק נפשות, אז אתה לא אומר, רבנן לא צריך לתראו אותה. וכן הוא בתשובת הרדב"א, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. מרדכי הודח, הודח מתפקידו בסנהדרין, בהתחלה היה במדרגה החמישית, הוא הודח למדרגה השישית, כי בזמן שהוא עסק בדברים לא כל כך חשובים כהצלת כלל ישראל, אז חבריו ישבו ועסקו בתורה, אז גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. אז נלמד משהו לעניין החשיבות האישית. זה נכון שמתי שאתה לוחם גדול בצבא, זה לא עושה אותך לתלמיד חכם. זה נכון. יתרה מזאת, אפילו היית תלמיד חכם, אז קיצור, זה קצת משכח. כי אתה לא לומדים ולא יושבים ולא זה, וגם הרבה דברים, אז משכח תלמודו. על כל פנים, זה לא עושה אותך תלמיד חכם יותר גדול, המצב שלך בצבא. אז עניין החשיבות האישית של עוסק בדברים האלה. וגם על זה עיר הריף בן יעקב, שאין זה שייך למי שעוסק בתלמוד תורה דרבים ללמד לישראל. ולא תלמוד, שיטת הריף, שתלמוד תורה רגיל, הצלת נפשות, יותר חשוב ממנו. וגם היה מתעלם מזה יותר. אבל במקום שהוא מהסנהדרין, אתה אחראי פה על התורה של כלל ישראל. אחראיות על התורה של כלל ישראל, אז באמת פחות חשוב, זאת אומרת, זה עוד יותר חשוב מצלת נפשות. דברי הרמב״ם מסוף הלכות יובל, מסוף הלכות יובל, אז הרמב״ם אומר שכל אחד מבאי העולם שמקדיש את עצמו כשבט הלוי, אז יש לו נחלה טובה, והוא מבחינת לוי. לא שומע כן? הצלת נפשות, נכון. אפילו לא החשיבות האישית, זאת אומרת, הצלת נפשות בחשיבות אישית גדולה יותר מאשר לימוד תורה רגיל. אבל עוד גדול יותר מהצלת נפשות זה לימוד תורה של כלל ישראל. ברור, ברור. זה בכל מקרה, בכל מקרה לא פתור. כי מרדכי, איך קוראים לסנהדרין, לחמשת או ארבעת האנשים שהיו מעליו? אתם זוכרים? לא זוכרים? בקיצור. אבל הם יותר חשובים ממרדכי. אבל הנה, מי זוכר אותם? אף אחד לא זוכר אותם. צריך בשביל זה לפתוח שם בעזרה נחמיה כדי לרפס איך קראו להם. אבל מי לא מכיר את מרדכי היהודי? אז בסדר. אז ודאי, מה הזכות יותר גדולה מאשר הצלת נפשות? והיית שואל כיום את מרדכי, תראה, אחרי שראית מה קרה לך, מה עלה בסופך, שהדיחו אותך עכשיו ואתה נמצא כבר לא במדרגה החמישית, רק במדרגה השישית מראש הסנד. היית עושה את זה עוד פעם? מה הייתה התשובה? ביזיון לשאלה, נכון? ברור שחייבים לעשות את זה. עושים את הכל. מה זה הדבר הזה בכלל? נכון. כי זה גם נכון. מבחינת חשיבות אישית זה נכון. אבל מה זה חשוב בכלל לחשיבות אישית? גם צריך ללמד אותך שתדע שלימוד תורה זה יותר גדול מהצלת נפשות. זה נכון. יש בזה ערך סיגולי, נשמתי, נפלא. אבל יש ערך יותר חשוב מסיגולי נשמתי נפלא, וזה כלל ישראל. אז זה ברור, אז מה? מרדכי, זה החינוך, מרדכי מחנך אותנו לדורות, שמוסרים את הנפש, את החיים, את המשפחה, את האישה, את הקדושה, את הכל, ואת העולם הבא גם כן מפסידים בשביל כלל ישראל. אין בכלל, אין מצמות בכלל על הנושא הזה. אבל זה, אבל הוא מפסיד, הוא מפסיד, נכון? אל תתבלבל. אל תתבלבל. כי זה מבחינה מסוימת, זה שהוא פחות תלמיד חכם, אז זה פחות ערך אישי. אתה אומר, אבל מבחינה אחרת, יש לו מרדכי יהודי, מי יזכה להיות מבחינת דוד מרדכי. בסדר, אתה אומר, הוא לא הפסיד, זה השקעה מסחרית. מפסיד מפה, הרווחת שם. טוב, אבל הפסדת, אתה מבין? יש. זה נקרא ערך אישי, הפסיד בערך אישי. דברי הרמב״ם בסוף הלכות יובל, שלא נזכרו בהלכות מלחמה. מיד בהתחלה, א', אם זה שייך להלכות מלחמה, רבנו הרמב״ם, אולי תלמד אותנו, תכניס את ההלכה במקום, שמענו עליך שאתה סדרן גדול, מאוד מאוד מדקדק בדיוק כל דבר. אז פתאום, הלכה כל כך קריטית שפותרת משירות בצבא, פתאום אתה תוקע לנו את זה בסוף הלכות שמיטה ויובל, אולי תסדר את זה בסוף הלכות מלחמה, הצעה לסדר מה שנקרא. אבל בכלל, אז הוא, דברי הרם בסוף הלכות יובל, הלוויים שהם אינם עורכים מלחמה לפי שלא נטלו חלק בארץ ונמשך מזה בדברי מוסר כלליים, זה סוף, זה שייך לרוחניות, אתם מבינים? זה לא הלוכה פה, זה רוחניות של סוף הלכות שמיטה ויובל כדרכו של הרמב״ם, שהוא מפליג בדברי אגדה. ונשאר מזה בדברי מוסר כללים, אינם מיוחדים לישראל ועוסקי תורתו. בכלל זה לא סעיף הלכתי שמדבר על יהודים, אלא אומר כל אחד מבעי עולם, ואם הוא נוכרי שעוסק בתורה, אז הוא גם כן בבחינת כהן. תתחיל לתת לו גם תורות ומעשרות, ולהעלות אותו לדוכן. אינם מיוחדים לישראל עוסקי תורתו, אלא לכל איש ואיש מכל באי עולם, שלפי הפשטתו הרוחנית והתרוממותו מסיבוכי הבלי עולם הזה, סייעתא דשמיא לסיפוק צרכיו, בטוחה ומקודשת, וזה התוכן וזה העניין של מה שעוסק את ההלכה הזאת של הרמב״ם, ולא כמו, עלה בגורלה של ההלכה הזאת כמו עוד הרבה מתורתו של משה. אין דבר ישר ופשוט ש... לא ימצא מוח מספיק עקום שיצליח להקם אותו ולהגיד אותו שבת שלום.